טוב, אני שמח להגיע כאן למקום הקדוש הזה במעלה אדומים. למעשה אני מאוד עייף, אני עדיין בג'טלק ועדיין בשעות של ארצות הברית. רק נחתי היום בבוקר והשיעור הזה ממש כתבתי אותו בחטף פתח. לא היה לי הרבה זמן, רוב הזמן השקעתי על השיעור ביזדים היום, והייתי בטוח שיש סייעתא דשמיא לסיים אותו יותר מהר, ולא היה, אז הייתי צריך למצוא על מה לדבר. אז החלטתי למה לא לדבר על ה... שורש והתמצית של כל המלחמה בין היהדות לאסלאם, שזה כמובן הר הבית. הכל התחיל מהמקום הכי ממולכד בעולם, הכי רגיש בעולם, הר הבית. הכל התחיל משם. זה שורש המלחמה. ואני תמיד תמה לעצמי. אם ההר באמת שייך למוסלמים מתקופות קדומות, כמו שהם טוענים, איך זה שעד היום אנחנו בשנת 2023, עוד מעט 24, עד היום אין ממצא ארכיאולוגי אחד מתקופות קדומות שההר הזה שייך לאסלאם. איך? כל מה שנמצא עד היום בארכיאולוגיה שבתוך ההר וסביב ההר, הכל אלה ממצאים יהודים מלפני 2000 שנה ויותר, 2500 שנה, 2000 שנה בית מקדש ראשון, 2500 שנה בית מקדש שני. כל הממצאים שמוצאים שם הם עם סממנים יהודים מובהקים. לא מוצאים שם פסלים, לא מוצאים שם עצמות טמאות, לא מוצאים שם דברים עם חצי שר ששייך למוסלמים. אין דברים כאלה. כל מה שנמצא אלה ממצאים ארכיאולוגיים של מטבעות, של כלי חרס, של דוגמאות. אתה יכול לדעת אם כלי חרס הוא יהודי או לא רק מהדוגמאות, מהדיזיין. הגויים היו מאוד אוהבים דוגמאות של כל מיני בעלי חיים טמאים. כשאתה מקריב קורבנות טמאים יש עצמות טמאות, אז אפשר לראות את זה. אין שם עצמות טמאות, אין בעלי חיים טמאים, אין שם סימנים של צלבים או של סהר, אין, הכל סממנים יהודים. אז איך יכול להיות שעד היום אתם עם הטענות שלכם, שהר שלכם, איך לא מצאנו? אבל זהו, הערבים אמרו, לך תתבקח איתם עכשיו, זהו. מאז הכיבוש המוסלמי היה הר הבית קלף מיקוח בהתאם לצרכים הפוליטיים של המוסלמים. הם ידעו להשתמש בקלף הזה טוב. כוח ההסברה הישראלי לוקה בחסר, לדאבון לב, לוקה בחסר. לא יודעים להסביר. יושב לך איזה אחד אלוף, סגן אלוף, תת אלוף, אין לי מושג מה, ומסביר לך מה עושים לא עושים. תביא תמונות מהשטח, תפרסם דברים מבפנים, אל תעשה סרטים מהדובר צהל, סרט מצונזר, תקרין אותו רק למי שצריך להקרין אותו. לך תראה את זה לעולם, תראה להם את זה, מה עשו לנו פה, מה עשו ומה הם מתכננים עוד לעשות. אצל הערבים הם מביימים, כולם במאים, כולם רוצים להראות את המסכנות שעשו להם החיילים הישראלים. סיפרתי את זה היום ביזדים. יש לך סרטון, 5 סרטונים שילדה אחת מתה, 5 פעמים היא מתה. איך זה יכול להיות? מה יש לך 7 נשמות? מה היא חתולה? איך זה יכול להיות? פעם היא מתה מכדורים, פעם היא מתה מקריסת קיר, פעם היא מתה, בונה, גלגדות. מה עשו? יש ממלא סרטים עם מככבת זאת, היא הגברת. בלי סוף. איך זה יכול להיות? והעולם אוכל את זה, כי העולם פרו-פלסטיני, כי העולם אנטי-ישראלי, כי סיני שמו, כי ירדה סיני לעולם. זה לא יעזור כלום. אז המוסלמים תמיד היו יודעים איך לעמוד על המקח, והר הבית תמיד הוא היה משמש לקלף מיקוח בשביל האינטרסים שלהם. המוסדות של הוואקף המוסלמי מעולם לא אפשר חפירה ארכיאולוגית תחת ההר. ככה זה, הוואקף המוסלמי נשלט על ידי ירדן, והם לא נותנים לאף אחד לחפור תחת ההר. אף פעם הם לא הסכימו, זה מוסד מאוד דיסקרטי, מאוד סגור, גם זה ראש ערבי. לך תדבר איתו עכשיו, בוא נעשה קצת ארכיאולוגיה, בוא, לא ארכיאולוגיה, שלנו וזהו. אתה לא תחפש, ככה זה עובד אצלהם. גם חפירות בלתי רשמיות שכן התנהלו עוד מלפני הקמת המדינה, בזמן המנדט הבריטי, הכל זה התנהל בככה. זה רק קשרים אישיים עם שיחוד שוחד של הפקידים המוסלמים של הוואקף ששימנו אותם טוב מאוד, אז נתנו להם לחפור למטה. הראשון שחפר היה צ'רלס וורן. עד היום יש את השער הגדול שנקרא שער וורן על שמו, שהוא מצא כאילו את השער הזה, אז זה נקרא השער על שמו. וורן שימש כקצין בחיל ההנדסה הבריטי, ואחר כך היה מחלוצי הארכיאולוגים שפקדו את ארץ ישראל. הוא בעיניו הייתה ארץ ישראל כמו ג'יימס בונד. הוא רצה לכבוש את הארץ ולמצוא צרות מתחת להר הבית, בפרט שדיברתי על זה כבר בהזדמנויות אחרות, ועוד מעט יצא הספר שלנו על אוצרות בית המקדש, עם צבעים וצבעונים, הסברים, עם כל הסקירה ההיסטורית של עם ישראל מבית ראשון עד היום, כל מה שעשינו באמת עבודה מקיפה מאוד, ושם הכל יהיה שם מוגש באופן מאוד ברור לקורא. ווורן הוא ידע שיש מתחת להר הבית את אוצרות בית המקדש, כי ככה המשנה אומרת. אז הוא התחיל לחפור מתחת להר אחרי שהוא שיחד את המוסלמים. כמובן שטיק טק המוסלמים, אחרי שלקחו את הכסף בבוקר כבר הוא לא מכיר אותו, אתה צריך לשחד אותו עוד הפעם, ואז בערב הוא עוד פעם לא מכיר אותו, צריך לשחד עד שנגמר הכסף. נגמר הכסף ואמרו לו תסתלק מפה. אז וורן אמר בבקשה אני אעשה השתדלות, שילמתי לכם, הסכמנו, אין עם מי לדבר, ותקוותו דחה. יותר רחוק ממנו הגיע גם כן אחד מהקצינים הבריטים, היה קפטן מונטיגו פארקר. מישהו ארכיאולוג מכיר את השם הזה וזה מצלצל לו מאוד. הוא גם כן היה איש צבא בריטי, נטש את שירותו הצבאי, פגש אדם מאוד מעניין שנקרא פיני וולטר. וולטר הזה אמר שאחרי שהוא עשה חקירות צולבות מכל הכיוונים של ההר, חקירות מלמעלה, מלמטה, היה לו, הוא טען שהיה לו כתבים עתיקים, הוא יודע בדיוק איפה ממוקם אוצרות של בית המקדש מתחת להר. רק שיתנו לו אישור לחפור, הוא מביא את האוצרות. פארקר היה שוחר הרפתקאות מושבע, הוא כל כך אהב את הרעיון, ואז הוא התחיל לגייס כספים לצורך חפירה ארכיאולוגית. אחרי הוא היה מקושר עם הרבה קצינים, עם הרבה אנשים, היה אדם מאוד חשוב, הצליח להשיג 125,000 דולר בטרמס של אז, זה נחשב הרבה מאוד כסף, 125,000 דולר. בשנת 1909 הוא יצא לירושלים לחפש את האוצרות. בהתחלה העבודה שלו התרכזה במעיין הגיחון, אחרי שנתיים של חפירות הוא ראה שהוא לא מוצא שם כלום, חול וחול ואין מה לאכול, מוציא, אין כלום, אמר די, נמאס לי כבר שנתיים לחפור פה, אני רוצה עכשיו ללכת תחת ההר. לא היה ברירה, כמובן, אתם רוצים לחפור, צריך לשחט את הוואקף המוסלמי, ככה זה עובד. הלך לשייח הממונה מטעם הוואקף, והשייח אמר, שמע, ירק רק חרוץ, תעביר. הוא העביר לו את הכסף, איכשהו העביר לו את הכסף, אמר אני אשלח, עכשיו יש לנו חג נבי מוסה, נשלח את כולם לחופשה משודרגת, כל הפקידים ששומרים על ההר שיצאו לחופשה. שלח את כולם, ואז פארקר במשך 9 לילות, הוא לא עבד בימים, כי הוא פחד שאנשים שבאו להתפלל בהר, ישמעו קידוחים וחפירות מתחת להר. אז 9 לילות רצופים, הוא עבד עבודה קדחתנית מתחת להר יחד עם הצוות שלו, וניסו למצוא במתחם של אורוות שלמה. אורוות שלמה זה המתחם של הקרן המזרחית דרומית. רק רוצה להראות לכם שתראו קצת איך זה הולך. בו זה הר הבית. למעשה, כבר דיברתי על זה בהזדמנויות אחרות, למעשה זה הר. היום זה נראה כמו קופסה, אבל למעשה זה היה הר. רק אחרי זה בנו פה קיר תמך, עוד קיר, מילאו את הפינות וישרו. אז היום זה לא נראה כמו הר, אבל אז היה באמת נראה כמו הר. כאן זה הכותל המערבי, פה כל המתפללים, כאן זה שער וורן הענק, שאנחנו נכנסים לתוך המערות, נכון? יופי. עכשיו כאן זה עזרת נשים, זה נקרא הכותל המערבי. כאן זה הכותל הצפוני, לא, זה צפונה? זה דרומי, זה דרומה. הכותל הדרומי, כאן זה שערי חולדה. אז בקרן המזרחית, זה מזרחי, מערב, מזרח, בקרן המזרחית דרומית, זה הקרן הזאת, כאן למטה יש לך את אחד המסגדים הכי גדולים במזרח התיכון. וזה המסגד הכי גדול בתוך הער. רק אנשים לא רואים את זה. זה מי נתן להם אישור לבנות את זה? אהוד ברק. הוא נתן להם בנובמבר 99, והוא נתן להם אישור. הם ביקשו כאילו רק היתר לחפור פתח חירום, שאם יקרה משהו שנוכל לחפור. ואהוד ברק נתן להם אישור, והתחילו לחפור, הביאו כלים מכניים עצומים, וחפרו את כל הבפנוכו של ההר. אתה יודע איזה גודל של מתחם הם עשו שם? משהו עצום, אי אפשר אפילו לתאר את הגודל של המסגד הזה. יש לך 10,000 איש שיכולים להיכנס אליו. אתה יודע מה זה 10,000 איש? חל נוקיה, זה 10,000 איש. או חל, איך קוראים לזה שם? הרוונה? איך קוראים לו? ארנה, ארנה, זה שם לרוסיה? אירנה? אז ארנה, ככה אנשים נכנסים שם. נו מאיה, אז במתחם הזה יש לך כאן, אם תשימו לב שאתם באים, שתי שערים. זה נקרא שערי חולדה. אלה נקראים. יש אומרים כחולדה הנביאה קבורה כאן, ויש אומרים כחולדה הנביאה התנבא על השערים האלה, לא משנה. אז כאן השערים האלה, בפנים, אני מדבר על בתוך שערי חולדה, זה שתי שערים כאן, אתה רואה אותם מכאן. הם סתומים היום. בפנים יש שם את המתחם הכי גדול שנשאר מזמן בית שני, עם קירות קשתות מגולפים של אמנים יהודים מלפני 2000 שנה. יש שם את המתחם הכי מפואר שנשמר מאז חורבן בית המקדש. טוב, אז למה אנחנו לא נכנסים למתחם הזה? למה? כי המוסלמים לקחו את זה והפכו את זה למסגד, אל אקצה הקדום. ככה הם קוראים לזה, והיום אי אפשר להיכנס למתחם הזה. כשיבוא המשיח, הוא יפתח את השערים האלה, ונוכל, דרך השערים האלה יש עלייה של מדרגות למשטח של הר הבית. אז כדי שלא יהיה, לא יהיה פיצוץ אוכלוסין בכניסה הראשית להר הבית, אורדוס, כשעשה את פייר את הבית, הוא פתח עוד כמה פתחים וכל מיני כיוונים שכל העם ברגלים היו יכולים להיכנס מפתחים שונים, וככה ליצור דילול של אוכלוסייה שלא תתנקז בפתח אחד. נו, אז הם התחילו פארקר והאנשים שלו לחפור בקרן הזאת. בלילה אחד, אחד השומרים שלא היה בסוד העניין, הקים צעקות, וכל המוסלמים, זה תמיד ככה, כל סרט ערבי מגיד מראשית אחרית, אתה יודע איך הסרט ערבי ייגמר, איך? והכתוביות עולות, הם מבינים שכנראה זה הסוף שלהם. אבל על כל פנים, פרשה הזו זכתה לעדים בעיתונות הבינלאומית, והרבה רעש הפרשה הזאת עשתה. פארקר והאנשים המבועלים שלו לעזבו את ירושלים, הלכו ליפו, חיכתה להם אונייה קטנה בריטית, וחזרו לאנגליה. כשהגיעו לאנגליה, פארקר רוצה לחזור לארץ ישראל לחדש את החפירות, אבל הוא לא מצליח להוכיח את חפותו, וסיפרו שם, אני קראתי עיתונים על זה, עוד עיתונים של עיתונים שעוד טיים, איך קוראים לעיתון הזה? ניו יורק טיימס, exactly. אז של הניו יורק טיימס, ראיתי אפילו את השער הראשי של הניו יורק טיימס של אז, ושם מדובר שפארקר מצא את הוצאות המקדש ולקח אותם ללונדון. 11 ארגזים הוא לקח ביחד איתו. באמת שהיום, עד היום לא מצינו אפילו ממצא ארכיאולוגי אחד ששייך להר הבית בתוך הלובר או בתוך יתר המוזיאונים. כל שכן שלא מנורה מזהב, כל שכן לא כלים של זהב, לא יודע מה היה בתוך הארגזים האלה, אבל כאן דאחת תקבתו של פארקר, הוא נקבר שם בגיל 80 באנגליה, וזה הייתה החפירה השנייה המסודרת שנעשתה תחת הר הבית. אחרי הקמת מדינת ישראל, מי שזכה להיות הרבי של הכותל המערבי, מי זה היה? הרב מאיר יהודה גץ, היה גאון גדול וקדוש ואדם מאוד אמיתי, והוא הרבי שהיה לו חזון למצוא את האוצרות מתחת להר הבית. מה שהיה, התקיימה שם החפירה, ואני חושב שזו החפירה היחידה שהייתה למיטב ידיעתי בריבונות ישראלית. אחרי זה לא היו יותר חפירות ארכיאולוגיות בריבונות ישראלית. רבי יהודה גץ, רבי מאיר גץ, היו לו שתי שמות, והרב גץ הוא אסף כסף וקיבל כסף מהממשלה לחפור מתחת להר הבית. הנכד שלו קוראים לו יפתח, והוא סיפר שסבא קיווה לגלות את הארון וכלי המקדש והאמין שבזה הוא מגלה מקרב את הגאולה. נו, אז מה היה? אז הוא הצליח או לא הצליח? כנראה שאנחנו עדיין בגלות, אז כמובן גאולה לא יש, אבל מה שכן, האם הוא מצא את הכלים, האם היה איזה התפתחויות מעניינות? יש ספר שנקרא רב הכותל, שמחה רז כתב אותו, והוא כותב כך: כשהגיעו למקום הפתח אל קודש הקודשים, נרגש הרב גץ, החליט לשתף בשמחתו את האדמור מלובביץ', המכונה הרבי מלובביץ', איתו התייעץ בתחומים רבים, והרבי מלובביץ' אמר לו שמי שימצא את בית המקדש צריך למות. מי שימצא את הכלים, חידוש, לא יודע מאיפה הרבי הביא את זה, מי שימצא את הכלים של בית המקדש צריך למות, מתחייב בנפשו. אמר הרב גץ, אם כך, אני מוכן למות בשביל עם ישראל ואני אגלה את הכלים של בית המקדש. אז הרב החליט להיות כפרתם של ישראל, ומה שהוא עשה במסגרת משרד התדות, התקציבים שהוא קיבל, פרץ את שער וורן. שער וורן היה פתוח בזמן בית המקדש. סתמו את זה אחר כך בתחופה הממלוכית, סתמו את השער. ועכשיו מה שקרה, הם קיבלו אישור, אז הם פתחו את השער, וכשהם פתחו את השער, מה הם מצאו שם מאחורי השער? מצאו שם בריכה ענקית מעופשת עם כל מיני דברים מתונפים שם, כל מיני מים סרוכים. היה שם אחד הרב דרזי. הרב דרזי פעם אחת, הוא היה מקורב לאחד האנשים שעושים את החפירות. אז אחד האנשים שעשו את החפירות אמר לו, הרב, מצאנו מקווה מימי הבית השני עם מים מזוקקים. איזה יופי של מקווה, הרב, אתה חייב לבוא לראות. ואז הוא אמר לו, קח אותי. הכניס אותו בפנים, כמובן, הוא היה מהחפירות, אז לא היה לו בעיה. הכניס אותו, הרב ראה את המקווה מתקופת בית שני, מים מזוקקים. לא הספקת להגיד שלום עליך רבי, הוריד את הבגדים, הוריד את הנעליים, הוריד את הכל. אומר לו, חכה, עוד לא בדקנו עם המים נקיים. אמר לו, מה יש לך? הכהן הגדול היה טובל בזה. בטח שזה מים נקיים. נכנס לתוך המים, טבל שבע טבילות, יצא, כאילו הוא חדש. אחרי יום חוזר אליו הקצין הזה, אומר לו, הרב, בדקו מאיפה המקור של המים, זה מהביוב של המוסלמים, הישמעאלים, שעושים אשר יצר, אז כל הביוב יתנקז לשם. אומר לו, הבנתי. אז זה, אתה רואה מה שהולך שם מתחת להר, זה באמת פלא פלאות. אבל הרב עובדיה יוסף וגם הרב שלמה גורן, הם היו הרבנים הראשיים אז, והם נתנו אישור לרב גץ לפתוח את השער ולהקים שם בית כנסת. אז הרב גץ אמר, זה הזדמנות חיי לדעת מה מתחולל מאחורי הקיר הזה. הוא פתח את הקיר והוא מצא שם כמו ביוב כזה, שהיה מאוד קשה לעבור אותו, להמשיך את החפירות. מה שהוא עשה, הוא קרא למחבא אש, כדי שלמחבא אש יש להם כמו שואבי מים. אתם מכירים את זה? שואב מים ענקי. אבל מה שהסתבר, שהמחבא אש שהגיעו לשם היו מוסלמים. אמר, אם אני נותן להם להיכנס לבפנים לראות מה אנחנו עושים, אני מטרפד את כל התוכנית שלי. אז לא היה ברירה, דלי אחרי דלי, מריצה אחרי מריצה, התחילו האנשים של החפירה להוציא מים באופן ידני. עד שבע תיראה היבשה. התחיל להיות קצת פחות מים, ירדו המים, אבל ככה התנהלה החפירה הזאת במשך כחודש באופן דיסקרטי, והרב גץ לא הצליח לעצום מים מהתרגשות. אבל מה נעשה? תמיד יש איזה שטן אחד שמקלקל ומפריע. טדי קולג, ראש עיריית ירושלים, שהתנגד מאוד לחפירה הזאת, והוא, דרך אגב, הוא היה 28 שנה ראש עיר. אתה יודע מה זה? 28 שנה ראש עיריית ירושלים, עד שהוא הפסיד לאולמרט, עוד כוכב. אבל הוא הפסיד לו 28 שנה הוא היה ראש עיר, החליט לטרפד את החפירה. מה הוא עשה? עלה לשידור ברדיו קול ישראל, עורר מאומה, אמר, תשמעו, הציבור לא מודע, אני רוצה לגלות לכם שהיהודים חופרים, הרבי של הכותל חופר מתחת להר הבית. שמע את זה השגריר האמריקאי סמואל לואיס, ומיד הורה להם לסגור את החפירה באופן מיידי, ובוטלה כל החפירה. קולג, דרך אגב, שנא דתיים. פעם הוא אמר, אני לא אוהב חרדים וחרדים לא אוהבים אותי. נו, מעניין מה, כל הקידומי חילולי שבת, הוא גם עשה את האצטדיון טדי, הוא יזם את זה, וזה נקרא על שמו, נבנה 15 שנה לפני שהוא מת. כנראה שהוא ידע, אז הוא עשה לעילוי נשמתו. אז 15 שנה לפני שהוא מת, עשה את האצטדיון הזה, ופעם חטף מכות רצח בכיכר השבת, באיזה חרדי אחד הכניס לו באבי אביב. אבל ככה היה, היום אתם יודעים איפה הוא נמצא. איפה שהוא נמצא הוא צועק משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדעים. אבל הרב גץ כתב ביומן האישי שלו, יש לו יומן הכותל, זה התפרסם, שהמנכ״ל הופיע, הכתבים מכל ישראל הופיעו, ובאו המוסלמים, והיה רעש גדול, ונלעיתי לראות את השלטון בחולשתו והתקפלותו המוחלטת והמשפילה, אין לתלות מהשלטון של המדינה שום תקווה. זה הוא כותב לך בתשמ"א. מה נענה היום? יש לנו מה לתלות בהם תקווה? ארור הגבר אשר יפתח באדם. חשבנו שהם מגנים על המדינה, חשבנו שהם שומרים. הם שומרים על משחק הכיסאות, זה מה שהם שומרים. על האינטרסים הפוליטיים והצרים שלהם. שומרים, הפקירו את כל, את כל הדרום, הפקירו. אני לא מבין את זה, גם אתה רואה איך המדינה לא מנצלת שעות כושר. טראמפ היה בשלטון, few years ago. הוא לא היה בשלטון, היה. הוא היה אוהד ישראל. היום יש לו הרבה אנטי נגד ישראל. למה? בגלל המראש ממשלה שלכם. מה היה? כשטראמפ הפסיד לביידן, אז טראמפ רצה להוכיח שהיה פרוד בבחירות. היה רמאות בבחירות. אז מה עשה טראמפ? אמר, זה לא נכון, זה בחירות שקריות, תנו לי זמן להוכיח את זה. אז הוא רצה לקבל גיבוי פידבק מהמנהיגים של האומות. אז ממי הוא צריך לקבל פידבק הכי גדול? מנתניהו. למה? כי הוא עשה הכי הרבה לעם ישראל. ומי עשה הכי הרבה לעם ישראל? טראמפ. עוד אמרו, נעשה יישוב על טראמפ, עשו כיכר טראמפ, הוא העביר את כל ה... שגרירות מתל אביב לירושלים, זה אומר שהוא מכיר בירושלים כריבון של עם ישראל. הוא עשה הרבה. מה עשה נתניהו? היה הראשון שהתקשר לביידן לאחל לו מזל טוב, קבל עם ועדה. וכשטראמפ שמע את זה, אז הוא נהיה אנטי נתניהו, באותו רגע. עכשיו, אם טראמפ יעלה לשלטון, אז זה כבר לא אותה חביבות כמו שהיה פעם קודמת. תודה רבה לך. ועכשיו, אם ביידן יעלה לשלטון, והוא גם ככה כבר חצי רגל שם, בקבר, אז תבוא הסגנית שלו, קמילה, קושית, שונאת אנטי ישראל, אז מככה או מככה, אתה רואה שהנבואות שאמרו חזל חייבות להתקיים, אתה רואה שזה הולך לכיוון. אותו דבר יאיר לפיד, מה הוא עשה כשאוקראינה הותקפה על ידי רוסיה? הוא היה שר החוץ, עלה לשידור ואמר, אנחנו מגנים את רוסיה, יש לו ישראל, מה אתה מכניס אותה? הזאת, מה אכפת לנו עכשיו? מאותו רגע, אותו שבוע פרסם פוטין, אני מודאג מההתנחלויות. אני, באותו שבוע. ועכשיו בכל ההצבעות באום, בכל הזה פוטין וסין וארדואן וטורקיה, כולם יד אחת, ואיראן, כולם יד אחת. מי גרם? זה האום. האום שהיה הולך עם כפכפים בקריה כשהוא היה במחנה, כתב במחנה. זהו, אתם מבינים? אתם מבינים מי מושל? אתם מבינים מי עבדים משלו בנו פורקן מידם? אני לא מבין, אם טראמפ היה בשלטון כבר לא היה לחץ מצד האמריקאים. למה לא בניתם ביהודה ושומרון? למה לא בניתם את כל E1? כאן, הייתם יכולים לעשות מעלה אדומים 2. למה לא ניצלו שעת כושר להעביר חוקים לטובת היהודים? כלום, אתם יודעים למה? כי נתניהו יש לו קטע השקטת הרוחות. בוא נוריד פרופיל, עוד שנה הרווחתי להיות ראש ממשלה, עוד שנתיים, זה משהו מגמתי אצלו, להשתיק רוחות, השקטת הפיות, ככה זה, העיקר להמשיך את התפקיד. אז עוד מעט גם אותו ישתיקו, מהשמיים, אנחנו לא נעשה כלום, נשב ונראה, השם ילחם לכם, אתם תחר ראשון. אני לא מבין, אם אנחנו ריבון במדינה הזאת, איך הגיע לידיים של המוסלמים, המפתחות של הר הבית? מה קרה? איך זה יכול להיות? אז במלחמת ששת הימים ב-67 נלחם צהל מול מעצמות. זה לא היה מול פלחים עם כפכפים וטויוטה שבאו לך מעזה. זה לא היה כאלה. אנשים נלחמו פה מול מעצמות. מצרים, ירדן, סוריה עם סיוע עיראק, לבנון, ערב הסעודית. כולם על מדינה אחת בחיתולים. יש מצב שינצחו? בחיים לא. היום אני כבר עוד ספק בכלל אם המדינה הזאת יש כוח. למה? כי על חבל ארץ כל כך קטן כמו עזה הם בקושי מצליחים אם לא הם מקבלים תחמושת מאמריקה. מה יהיה כשיפתח החיזבאללה, תפתח לך חזית, ואיראן תפתח עליך חזית, וארדואן יעזור לערבים? ארדואן כבר אמר, ביום שאחרי אני בונה את עזה. עוד הפעם, אם אח שימו שילך לעזה, רוצה ללכת לעזה. אתם מבינים? אתה לא מבין באיזה, בזירה הבינלאומית אנחנו במצב סכנה. ולאט לאט, עם הזמן, עכשיו אם יעשו הפסקת אש, ירד הכוח המורל של החיילים גם, כי אתה מתקרר. אז מה אתה עושה כאן? אני אגיד לך, החלטות האלה אתה לא מבין, אתה לא מבין. הכי כואב לי זה החיילים שמתו, זה הכי כואב לי. אמר לי איזה אבא אחד שהבן שלו שוכב בבית חולים, שהוא היה חייל ונפצע והולך לבית חולים, אמר לי מזל, שמחתי שאמרו לי שהוא הולך לבית חולים. אמרתי לו, בן שלך, מה אתה מדבר, מה שמחת? אמר, עדיף ישכב בבית חולים ולא ישכב בארון. ככה הוא אמר, לפחות הוא בבית חולים, אני יכול להתפלל עליו, לפחות בבית חולים אנחנו יכולים להקל את זה, לראות אותו. אתה יודע מה זה טלפון? אמר לי איזה אחד אבא, איזה אבא אחד אמר לי, הרב תברך את הילדים שלי, 5 ילדים כולם בעזה. אתה יודע מה זה? אחד אמר לי יש לו 2 ילדים, אחד בעזה, אחד בלבנון. אתה יודע, אין להם יום, אין להם לילה. כל טלפון מקפיץ אותם. אתה יודע מה זה לחיות דבר כזה? על מי? על איזה החלטות? מי עושה פה את ההחלטות? מה זה הקבלת, הקבלת החלטות האלה? של מי? של מחללי שבת, של בועלי נידות, של אנשים שאין, אין הצלחה במעשה ידיהם. כמה צריך, כמה צריך לבכות? זה, רובם צעירים, רובם לא השאירו זרע. אז איך אתה, איך אתה לא תפקה בלילה? אתה בוכה, הלב שלך על החיילים, אתה לומד להצלחתם, מתפלל להצלחתם, בוכה עם דמעות להצלחתם. אבל אתה מבין מה, אתה מבין מה קורה כאן, אלה שמקבלים את ההחלטות. מצרים, ירדן, סוריה, עיראק, לבנון, ערב הסעודית, כולם על ישראל, במלחמת ששת הימים ב-67, קרב אבוד. רק מה? היו כאן ניסים. השתבח הבורא ברוך הוא, עשה לנו ניסים. בירושלים נלחם צהל מול הלגיון הירדני, והקרב היה קשה לשתי הצדדים, ולחיילים היה 182 אבדות בירושלים, ולירדנים 400 אבדות, עד שבכ"ח באייר, מישהו זוכר מה זה התאריך הזה, כ"ח באייר? יום ירושלים, כ"ח באייר, תשכ"ז, מוטה גור, אלוף משנה, מפקד חטיבת הצנחנים, עולה להר הבית וצועק את הסיסמה המפורשת שלו, הר הבית בידינו, ומאז נקבע היום הזה ליום ירושלים. ככה זה היה. אז זה הייתה שעת כושר, הר הבית בידינו. אז איך הוא הגיע למוסלמים? איך הוא הגיע למוסלמים עם הר הבית בידינו? איך זה עבר למוסלמים? איך זה עבר? אז רבותיי, שר הביטחון דאז משה דיין, שבגין התהילה שנתנה לו מלחמת ששת הימים, הוא זכה להיות המחליט הבלעדי על השטחים שנכבשו. שמעת דבר כזה? בלי משאל עם, בלי כינוס של הביטחון המדיני, בלי כינוס של הממשלה, הוא מחליט. עכשיו זה בן אדם אחד לפי השקפת עולמו, כמובן שהוא היה חילוני גמור, השקפת עולמו. אז הוא החליט על דעת עצמו, מתוך הבנה עמוקה שהמקום מקודש למוסלמים, לתת לוואקף המוסלמי את המפתחות, כך. 182 חיילים נרצחו בשביל זה? נו, לא נורא. נו, לא נורא. אבל קבל משהו בתמורה, קבל, לא נורא, לא נורא. כמו יאיר לפיד, הפך להיות ראש הממשלה יומיים והחזיר שטחים, חינם, חינם. זה, עכשיו אני שואל אתכם, אתה רוצה את השעון שלי, אני אביא לך את השעון שלי חינם? מה פתאום? אז מה אתה רוצה? בוא נעשה עסקת חליפים, אני אביא לך את השעון, תביא לי את השרשרת, ככה עושים. למה הביא להם חינם? יש חינם? תגידו לי, למה אולמרט נתן חינם את הארמנים, את כל הזה, מה? מה פתאום שרון הביא את כל מגרש הרוסים חינם לרוסיה? מחווה לרוסיה. מה לי ולרוסים שאני צריך לתת להם מחוות? את כל מגרש הרוסים, מניין סרגי, חינם לרוסיה. מה הולך כאן? אתה מבין, שנמכרנו? משהו מסריח. איך אמר פעם איזה אחד שנבחר? אמרו לו, אבל לפני הבחירות אמרת ככה וככה. איך אחרי הבחירות אתה עושה אחרת? הפך מההצהרות שלך. אמר להם, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. איפה שאתה למטה, אז אתה רואה למטה, אבל שאתה למעלה, פתאום עושים לך ככה, תופרים לך תיקים, בוא נוריד לך את התיקים, אתה תביא את זה, בוא ככה זה עובד. ככה זה עובד. אז משה דיין החליט לתת את המפתחות למוסלמים, והשליטה לניהול אזרחי יהיה בשליטה בלעדית של המוסלמים, והביטחון נמסר למשטרת ישראל. או, איזה יופי, עכשיו אנחנו בטוחים. משטרת ישראל תשמור על הביטחון שמה. הוא לא קיבל כלום, וכבר היה צער גדול, כבר ב-48 במלחמת השחרור, שגילו הציונים שהם לא אין להם שום עניין בעיר העתיקה. הם היו מוכנים לוותר על כל העיר העתיקה, ראו בעיר העתיקה כמציגת היהדות הגלותית, את היישוב הישן, הם רצו את ירושלים העברית, ככה זה היה. והממשלה חששה לתנועה משיחיסטית דתית ברגע שפרצו להר הבית, הם פחדו שכאילו עכשיו היהודים יעלו להר הבית, יבנו את בית המקדש, ככה היה צריך. יש מחלוקת ראשונים אם צריך לבנות את בית המקדש, אנחנו נבנה את בית המקדש, או שמה בית המקדש בנוי ומשוכלל ירד מהשמיים. יש בזה מחלוקת, הבאתי את זה בשוט שלי בחלק וב. אז הם הציגו לעם, אין בית מקדש, אתם לא יכולים לעלות. טוב, מה אנחנו נקבל? קבלו קיר. קיר אתם מקבלים. כותל המערבי. עכשיו, כותל המערבי, שאמרו חז"ל שלא זזה ממנו שכינה, בשמות רבה במדרש, זה לא הכותל שאנחנו מתפללים בו בכלל. אני אומר לכם חדשות, זה בכלל לא הכותל הזה. הכותל הזה, הרי הר הבית הוא היה הרבה יותר מצומצם, זה היה הגודל של הר הבית, זה היה הגודל של הר הבית. הורדוס אחר כך הלך והרחיב אותו, הוא לא יכל להרחיב מצד מזרח, כי יש לך את נחל קדרון, אי אפשר מצד מזרח, אז הוא הרחיב אותו לצד דרום ולצד מערב. אתה רואה שהוא הרחיב את זה, מה שהיום אנחנו מתפללים בכותל המערבי, זה לא הכותל המערבי בכלל. אז מה זה? זה קיר תמך שבנה אותו הורדוס כשהוא הרחיב את הר הבית. אז איפה הכותל המערבי? הרבה בפנים, הרבה בפנים, ועל הקיר ההוא בפנים אמרו לו זז השכינה, לא על הקיר הזה שבחוץ, אין לנו גישה, אין אקסס, אז מתפללים בחוץ, אבל לפחות תדע מיטה של תורה שזה בכלל לא הכותל המערבי. מה שנתן דיין ליהודים זה שליטה בער, אבל בפועל שליטה ליהודים הוא נתן רק מבחינת ביטחונית, בפועל אין שום דרך לעקוף את זה. הערבים עשו מה שהם רוצים, וחוץ מזה רק צריך לזכור שהערבי של 67 זה לא ערבי של 2023. אלה לא אותם פלחים, אתה מדבר פה עכשיו על אנשים עזים שיודעים שכל העולם בצילם, ועוד ערב רע וכל מיני ארגונים כמו בצלם ודומיהם, יחד איתם נותנים יד ומצלמים את החיילים, ואתה מבין שיש לך אויבייך ושונאיך ממך יצאו, מאיתנו יוצאים הסונים שלנו. אז הוואקף כשראה את זה, עכשיו ערבי אתה נותן לו אצבע, הוא הסתפק באצבע? לא באמת, הראש הערבי המוסלמי הטיפיקל, הוא מסתפק באצבע, אתה נותן לו אצבע, את כל הגוף הוא רוצה. זה בדיוק מה שהיה שם. התחילה כרסום מדרגתי בשליטה של הער, של הר הבית, עד שלאט לאט הערבים התחילו לקחת חלקים שבכלל לא נתנו להם בתוך הר הבית. גולדה מאיר נתנה הנחיה שבשנת, הרי בשנת 1970 הוואקף ערך שם חפירה והתפורר קיר משנת, מלפני 2000 שנה. קיר התפורר בתוך הר הבית באחד המנהרות מלפני 2000 שנה, ואז המנהל אגף העתיקות אברהם בירן צעק על זה, וגולדה מאיר אמרה מעכשיו תשימו לב. הבנו, מעכשיו נשים לב. בכל מקרה המוסלמים החליטו על לקבוע עובדות בשטח לקראת מסע ומתן על הסכמי העקבה, והתחילו להשתלט על יותר מקומות שמה, ובשיתוף הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית התחילו לעבוד מתחת לעבודות קרקע, מה שהזכרתי לכם כאן, ולבנות את המסגד הכי גדול במזרח התיכון. ומי נתן להם אישור? בהתחלה כמובן בנימין נתניהו, הוא נתן להם אישור. אתם לא זוכרים את הסיפור עם המנהרות? ביבי תפתח את המנהרה, ביבי תפתח את המנהרה, אתם זוכרים את סיפורים מנהרות הכותל? אז הוא נתן להם אישור. למה? השתקת הרוחות. זה הקטע שלו. אמרתי לכם, אם תשימו לב מגמתי בהחלטות הפוליטיות שלו, הוא משתיק את הרוחות. השתיק את הרוחות, ותראה איך המוסלמים כיתרו את כל הבנייה מסביב לירושלים. לא שמת לב, אבל פתאום אתה לא, הכל ישר בקרבך היה למעלה מעלה. אתה לא מבין שהוא לא עובד באופן יסודי מהשורש לפתור בעיות. למי הוא משאיר את הבעיות? אחריי המבול. אחריי המבול. צריך כאן איזה מישהו בולדוזר שיקבל החלטות אמיצות, החלטות קשות, כדי להשאיר עתיד יותר זוהר לילדים שלנו. אבל אנשים לא עושים את זה, הם חושבים על הכיסאות של עצמם. אז ההחלטות הם רק תשתיקו, תרגיעו את הרוחות, תרגיעו, אבל בינתיים החתלתול הקטן יהיה נמר. זה מה שקורה, חור קטן יהיה חור גדול, שורש סתימה כתר, ככה זה עובד. חבל, באמת חבל. בכל מקרה, אבל באמת שאנחנו אנשים מאמינים ואנחנו יודעים שהכל זה לקחת אותנו לנבואה האלוקית של מלחמה כלל עולמית, וזה חייב לקרות. ובכוונה הקדוש ברוך הוא עושה שנראה שצ'ו צ'ואת אדם, אין לנו לקלוט תקוות בפוליטיקאים האלה. לא בפוליטיקאים, לא באנשי צבא, לא במודיעין, לא במוסד. השם כביכול חשף את הפרצופים של כולם, אמר להם אתם מאמינים בהם? יוסף הצדיק אמר כי אם זכרתני והזכרתני, תלית את הביטחון שלך בבן אדם, שר המשקים, תשאר עוד שנתיים בקלבוש. והיא שנתיים ימים ופרו חולם. או היה לפני שנתיים הכל היה צריך להיות. בטחת בבן אדם אז תשאר שם. אומרת הגמרא בבא בתרא צדיק א' עמוד ב', מי שבוטח בבני אדם השם שם אותו בידיים של בני אדם. אין לנו אלא הקדוש ברוך הוא הגואל שלנו. אז למה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו? מביא אותנו את כל העולם. הוא לאט לאט, מי שמסתכל יפה טוב בעיניים סטריליות דרך משקפיים תורניות, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג לאט לאט את הנבואה, מביא אותנו לקראת הגאולה, לקראת הנבואה, שבאמת יהיה מלחמה כלל עולמית, ואז הוא בעצמו יצא וילחם כי ילחמו ביום קרב. הגמרא אומרת צדיק זין עמוד ב' ממסכת סנהדרין, מלחמות גוג ומגוג. היא לא אמרה מלחמת, מלחמות. למה? כי עתיד להיות שלוש פעימות למלחמה. מלחמה ראשונה, גבולות ארץ ישראל, מתואר ביחזקאל המתחת. מלחמה שנייה, הרי ירושלים, יחזקאל המתת. מלחמה שלישית, בתוך ירושלים, זכריה י' ג' י' ד'. ואתה תראה את התיאורים, אתה לא תאמין. רדיו-אקטיבי, כימי, מה שאתה קורא את התיאורים בזכריה, אתה לא מאמין. לשונו תימק בפיו, עיניו תימקנה בחוריהם, הבשר מלט, אתה לא מאמין, אתה קורא את זה, אתה אומר איך יכול להיות דבר כזה, זה לפני 2500 שנה, איך לשונו תימק, ולחץ את ידו ועלתה ידו בידו, היד של אחד מהחיילים נוגע ביד של החבר שלו והיד נתלשת. אתה רואה כאן תיאורים של חומרים רדיואקטיביים, חומרים כימיים, וזה מלפני 2500 שנה הנבואה הזאת. העיניים תימקנה בחוריהם. אהבתם את האפקטים? הבשר שלו מלט מעליו, זה רק חומרים כימיים. ולמי יש את זה, אם לא איראן? הרי המדרש אומר במדרש על קוד שמעוני, סימן תף צדיק תת, דור שבן דוד בא, הולך, מלך פרס ומחריב את העולם. מי זה מלך פרס? אחמדינג'אד. מי זה מלך פרס? אחמדג'ין. הוא מלך פרס. והוא בא, המלך פרס הולך ומחריף את העולם, וכל אומות העולם מתרעשות ומתגעשות. אנחנו באים, וישראל מפחדים. ואומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, כל מה שעשיתי לכבודכם עשיתי. הגיע הזמן גאולתכם. אז יש מטרות, יש דרכים. למה הקדוש ברוך הוא שם את הגוי הזה? איך אמר רבי יוסי בן קיסמא לרבי חנניה מתרדיון? חנינה אחי, אי אתה יודע שאומה זאת מהשמיים הם לכוה? הרי הרגה את טובה ואיבדה את החלף, שרפה את החלו, איבדה את ביתו. ואני שמעתי עליך, אתה מקיל קהילות ברבים. אני שואל אתכם, יש יכול להיות בעולם הזה שהמוסלמים עושים כאלה צרות, משתלטים על הכל בגיבוי של הערב רב הישראלי? אתה לא רואה שמהשמיים הם לכוה? רסחה ילדים, ביטרה איברים, קרתה ראשים, אנסה נשים, שחטה זקנים, ועדיין היא קיימת? אתה לא רואה שאומה זאת מהשמיים עם לכוה? מי שלא מסתכל ימין ושמאל וקורא את הסימנים שהשם מביא לנו בעיניים, במשקפיים תורניות, עיוור, עיוור. אם אתה לא רואה את הנבואות הולכות ומתקיימות, זה הולך לשם. כמו שאמרתי לכם, שהעגלה של המדינה הזאת דוהרת לתהום, לא נוסעת, לא מתדרדרת, דוהרת לתהום. כבר אמרתי את זה שנה שעברה. ואתה רואה את זה, ואתם יודעים מה? אחרי המלחמה יהיה יותר גרוע מהמלחמה. למה? כי התחילו שם עריפת ראשים. זה יאשים את זה, הוא יאשים את זה. יהיה קטסטרופה. בהנחה שבין הפעימה הראשונה לפעימה השנייה של המלחמה יהיה הפסקה. אבל אם חיזבאללה יחליטו שהם רוצים להתחיל, נגמר, זהו, נגמר, תדעו. אני כבר אמרתי שאנחנו כבר רואים את הנבואות הולכות ומתקיימות ומתגלמות ורוקמות אור וגידים בשטח. אתה רואה שזה ככה, אתה רואה. אז חתימה מעין פתיחה, אז מה התפקיד שלנו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה? תורה וגמילות חסדים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. אבל כמו שאמרתי כבר אלף פעם, יש תורה ויש תורה. יש תורה שאדם לומד בעצבות, בחוסר חשק, אין לו כוח, קורא קצת חוק לישראל, קורא שתי הלכות, מה שנקרא פופקורן, ככה מלמעלה. ויש תורה בשר בקר, יושב, לומד, הכי חשוב, שמח, הקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. מה, אתה גבר? תבוא תהרוג אותו עכשיו, מה אתה מחכה שאבא שלך ימות? הקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. אלא מה? למה הוא לא בא עכשיו? כי יעקב אבינו לומד תורה. עם הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. זה לא רק ידי עשיו, גם ישמעאל כתוב עליו, ידו בכל ביד כל בו. הוא לא יוכל עלינו אם אנחנו לומדים תורה, כי תורה הגון עם הגנבת ולימץ לה. אנחנו לומדים תורה עם הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו, אין היד יד ישמעאל, ידו בכל ביד כל בו. אתה תהיה מוגן אם אתה לומד תורה. אז למה הוא חיכה לימים שאב שלו יהיה ימות? כי אז יעקב לא יוכל ללמוד תורה, כי אבל אסור בתלמוד תורה. ואז אם יעקב לא ילמד תורה, אז הוא יוכל עליו, יקרבו ימי אבל אבי. אבל אני תמתי על זה בספר שלי מרכבות הרגמן על התורה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרי מותר לאבל לעסוק בעניינים של אבל. מותר לאבל לקרוא, אני יודע מה, חזון עובדיה על הלכות אבלות? אין בזה איסור. או ללמוד הלכות אבלות, מותר לו, אז הוא כן ילמד. אלא מה צריך לתרץ? יעקב אבינו הוא ילמד, אבל הוא ילמד בעצבות, אבא מת. וללמוד בעצבות לא מגן. ללמוד בדכדוך לא מגן. התורה צריכה לפרוץ מהלב. זה צריך להיות כיף. זה צריך להיות טעים. טעים. יש אדם מקבל שתי ביצים, יודע לעשות אישה בלבוסטית. דעת לחתוך לך בצל, לחתוך לך קצת עגבניות, לעשות לך שקשוק, מרדומה, מרמומה, חרמומה, תבומה. יודע, תח, שתי ביצים הרימה אותך. ויש אחת, אתה מביא לה סטייק אנטריקוטי בון, הקדיחה אותו, ערסה את אמא שלו, מי שיוכל, מה עשית? מה עשית? יש תורה ויש תורה, יש תורה, אתה לומד דברים פשוטים, אבל עשית אותם כיף, טעים, יצא משהו מעניין, כיף התורה הזאת. ויש תורה גם אם אני אביא לך את הנושאים הכי יפים, עין הרע וגלגולים וכף הכלע ומה איזה נושאים הכי מעניינים שיכול להיות, אם אתה לא תעשה את זה בכיף, אם זה לא יבוא מעומקה דליבה בשמחה, הקדחת אותה. התורה זה בדיוק איך אתה מבשל, איך אתה לוקח שתי ביצים שקשוקה, אני מכין לכם שקשוקות פה, כל יום אני, כל יום שלישי, צריך להגיש לכם ארוחה חדשה. כבר נגמרו לי הרעיונות, נתתי לכם לאכול קצת אווזים, קצת תרנגולים, קצת כבשים בני שנה תמימים, כל פעם משהו אחר. ככה סעודה. לכן התורה שאומרת שמגנה עלינו מהמלחמת גוג ומגוג זה תורה עם שמחה. זה תורה שפורצת ממעמקי הלב, רש סמכת זוהר ואת חנן. איך זוכרים את התורה כששמחים בה? אין שמחה אלא, אין זיכרון אלא כשזה בא מתוך שמחה שהיא חשובה לך, שכיף לך, שאתה אוהב אותה, אז אתה נזכר בתורה. אז התורה נבלעת באיברים. וגמילות חסדים, אל תחשוב רק על עצמך ועל הילדים שלך והמשפחה שלך. יש עוד אנשים בעולם. הגמרא אומרת י' ג' במסכת סוטה, תורה תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. רבותיי, כשאדם דואג לאחרים, הקדוש ברוך הוא דואג לו. אל תדאג רק לך, לאשתך, לילדים שלך. יש פה אומה, כולנו עריבים זה לזה, שבועות למתת. ואם אנחנו לא נדאג אחד לשני, אז מי ידאג לנו? מי ידאג לנו? אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. כשאתה לומד תורה, אתה מבין דרך ארץ, מבין מה זה, מה נכון, מה לא נכון, מה הסתברותית נכון, איזה, השכל ישר, מקבל החלטות נבונות, אבל כשאתה חושב על הכיסא שלך ועל התפקידים, ואני רוצה להיות רב ראשי, אז איך אני אדבר עכשיו נגד המדינה? הקדוש ברוך הוא מואס, מואס בכולם שרוצים רק, חושבים רק על עצמם. אין יראת שמיים, אין יראת שמיים, אז הקול שלו אפילו לא שומעים, לא נכנס לאוזן, הקול שלו, בגלל שאין יראת שמיים. אבל כשזה ביוצא מעומקה דליבה, מאמת אמיתית, מכנה, באמת רק כדי לדבוק בבורא ברוך הוא, אז זה ניכר, זה עושה רושם, זה משנה, זה מזיז, it's life changing. אז יהי רצון שאנחנו נעסוק גם בתורה, בשמחה, וגם בגמילות חסדים כדי לעזור גם כן לאחרים, ועל ידי התורה וגמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים גאולת עולמים. יראו עינינו, ישמח ליבנו בהגדה ובזמן קריב ונאמר אמן. 182 חיילים נרצחו בשביל זה? נו, לא נורא. נו, לא נורא. אבל קבל משהו בתמורה, קבל, לא נורא, לא נורא. כמו יאיר לפיד, הפך להיות ראש הממשלה יומיים להחזיר שטחים. חינם, חינם. זה, עכשיו אני שואל אתכם, אתה רוצה את השעון שלי, אני אביא לך את השעון שלי חינם? מה פתאום? אז מה אתה רוצה? בוא נעשה עסקת חליפים. אני אביא לך את השעון, תביא לי את השרשרת. ככה עושים. למה הביא להם חינם? יש חינם? בואו תגידו לי, מה הולך כאן? תגידו לי. למה אולמרט נתן חינם את הארמנים, את כל הזה? מה? מה פתאום שרון הביא את כל מגרש הרוסים חינם לרוסיה? מחווה לרוסיה. מה לי ולרוסים שאני צריך לתת להם מחוות? את כל מגרש הרוסים, מניין סרגי, חינם לרוסים. מה הולך כאן? אתה מבין שנמכרנו משהו מסריח? איך אמר פעם איזה אחד שנבחר? אמרו לו, אבל לפני הבחירות אמרת ככה וככה. איך אחרי הבחירות אתה עושה אחרת? הפך מההצהרות שלך. אמר להם, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. איפה שאתה למטה, אז אתה רואה למטה, אבל שאתה למעלה, פתאום עושים לך ככה, תופרים לך תיקים, בוא נוריד לך את התיקים, אתה תביא את זה, בוא ככה זה עובד. ככה זה עובד. אז משה דיין החליט לתת את המפתחות למוסלמים, והשליטה לניהול אזרחי יהיה בשליטה בלעדית של המוסלמים, והביטחון נמסר למשטרת ישראל. או, איזה יופי, עכשיו אנחנו בטוחים. משטרת ישראל תשמור על הביטחון שמה. הוא לא קיבל כלום, וכבר היה צער גדול כבר ב-48 במלחמת השחרור, שגילו הציונים שהם לא אין להם שום עניין בעיר העתיקה. הם היו מוכנים לוותר על כל העיר העתיקה, ראו בעיר העתיקה כמציגת היהדות הגלותית, את היישוב הישן, הם רצו את ירושלים העברית, ככה זה היה. והממשלה חששה לתנועה משיחיסטית דתית ברגע שפרצו להר הבית, הם פחדו שכאילו עכשיו היהודים יעלו להר הבית, יבנו את בית המקדש, ככה היה צריך. יש מחלוקת ראשונים אם צריך לבנות את בית המקדש, אנחנו נבנה את בית המקדש, או שמה בית המקדש בנוי ומשוכלל ירד מהשמיים. יש בזה מחלוקת, הבאתי את זה בשוט שלי בחלק ו'. אז הם הציגו לעם, אין בית מקדש, אתם לא יכולים לעלות. אתם, מה אנחנו נקבל? קבלו קיר. קיר אתם מקבלים. כותל המערבי. עכשיו, כותל המערבי, שאמרו חז"ל שלא זזה ממנו שכינה, בשמות רבה במדרש, זה לא הכותל שאנחנו מתפללים בו בכלל. אני אומר לכם חדשות, זה בכלל לא הכותל הזה. הכותל הזה, הרי הר הבית הוא היה הרבה יותר מצומצם, זה היה הגודל של הר הבית. זה היה הגודל של הר הבית. אורדוס אחר כך הלך והרחיב אותו. הוא לא יכל להרחיב מצד מזרח, כי יש לך את נחל קדרון. אי אפשר מצד מזרח. אז הוא הרחיב אותו לצד דרום ולצד מערב. אתה רואה שהוא הרחיב את זה. מה שהיום אנחנו מתפללים בכותל המערבי, זה לא הכותל המערבי בכלל. אז מה זה? זה קיר תמך שבנה אותו אורדוס כשהוא הרחיב את הר הבית. אז איפה הכותל המערבי? הרבה בפנים, הרבה בפנים, ועל הקיר ההוא בפנים אמרו לו זז השכינה, לא על הקיר הזה שבחוץ. אין לנו גישה, אין access, אז מתפללים בחוץ, אבל לפחות תדע מיטה של תורה שזה בכלל לא הכותל המערבי. מה שנתן דיין ליהודים זה שליטה בער, אבל בפועל שליטה ליהודים הוא נתן רק מבחינת ביטחונית, בפועל אין שום דרך לעקוף את זה. הערבים עשו מה שהם רוצים, וחוץ מזה רק צריך לזכור שהערבי של 67 זה לא הערבי של 2023. אלה לא אותם פלחים, אתה מדבר פה עכשיו על אנשים עזים שיודעים שכל העולם בצילם, ועוד ערב רע, וכל מיני ארגונים כמו בצלם ודומיהם, יחד איתם נותנים יד ומצלמים את החיילים, ואתה מבין שיש לך אויבייך ושונאיך ממך יצאו, מאיתנו יוצאים הסונים שלנו. אז הוואקף, כשראה את זה, עכשיו ערבי אתה נותן לו אצבע, הוא הסתפק באצבע? לא באמת, הראש הערבי המוסלמי, הטיפיקל, הוא מסתפק באצבע, אתה נותן לו אצבע, את כל הגוף הוא רוצה. זה בדיוק מה שהיה שם. התחילה כרסום הדרגתי בשליטה של הער, של הר הבית, עד שלאט לאט הערבים התחילו לקחת חלקים שבכלל לא נתנו להם בתוך הר הבית. גולדה מאיר נתנה הנחיה שבשנת 1970 הוואקף ערך שם חפירה והתפורר קיר מלפני 2000 שנה. קיר התפורר בתוך הר הבית, באחד המנהרות, מלפני 2000 שנה. ואז המנהל אגף העתיקות, אברהם בירן, צעק על זה, וגולדה מאיר אמרה, מעכשיו תשימו לב. הבנו, מעכשיו נשים לב. בכל מקרה, המוסלמים החליטו על לקבוע עובדות בשטח לקראת מסע ומתן על הסכמי העקבה, והתחילו להשתלט על יותר מקומות שמה, ובשיתוף הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית התחילו לעבוד מתחת לעבודות קרקע, מה שהזכרתי לכם כאן, ולבנות את המסגד הכי גדול במזרח התיכון. ומי נתן להם אישור? בהתחלה כמובן בנימין נתניהו, הוא נתן להם אישור. אתם לא זוכרים את הסיפור עם המנהרות? ביבי תפתח את המנהרה, ביבי תפתח את המנהרה, אתם זוכרים את סיפורים מנהרות הכותל? אז הוא נתן להם אישור. למה? השתקת הרוחות. זה הקטע שלו. אמרתי לכם, אם תשימו לב מגמתי בהחלטות הפוליטיות שלו, הוא משתיק את הרוחות. השתיק את הרוחות, ותראה איך המוסלמים כיתרו את כל הבנייה מסביב לירושלים. לא שמת לב, אבל פתאום אתה לא, הכל ישר בקרבך היה למעלה מעלה. אתה לא מבין שהוא לא עובד באופן יסודי מהשורש לפתור בעיות. למי הוא משאיר את הבעיות? אחריי המבול. אחריי המבול. צריך כאן איזה מישהו בולדוזר שיקבל החלטות אמיצות, החלטות קשות, כדי להשאיר עתיד יותר זוהר לילדים שלנו. אבל אנשים לא עושים את זה, הם חושבים על הכיסאות של עצמם. אז ההחלטות הם רק תשתיקו, תרגיעו, תרגיעו את הרוחות, תרגיעו, אבל בינתיים חטלטו לקטני, אנא מהר. זה מה שקורה, חור קטני, חור גדול, שורש סתימה, כתר, ככה זה עובד. חבל, באמת חבל. בכל מקרה, אבל באמת שאנחנו אנשים מאמינים ואנחנו יודעים שהכל זה לקחת אותנו לנבואה האלוקית של מלחמה כלל עולמית, וזה חייב לקרות. ובכוונה הקדוש ברוך הוא עושה שנראה שצ'ו צ'ואת אדם, אין לנו לקלוט תקוות בפוליטיקאים האלה. לא בפוליטיקאים, לא באנשי צבא, לא במודיעין, לא במוסד. השם כביכול חשף את הפרצופים של כולם, אמר להם אתם מאמינים בהם. יוסף הצדיק אמר כי אם זה חרטני והזכרתני, תלית את הביטחון שלך בבן אדם, שר המשקים, תשאר עוד שנתיים בקלבוש. והיא שנתיים ימים ופרו חולם. הוא היה לפני שנתיים הכל היה צריך להיות. בטחת בבן אדם אז תשאר שם. אנחנו אומרת הגמר בבא בתרא צדיקה לפעמוד ב', מי שבוטח בבני אדם השם שם אותו בידיים של בני אדם. אין לנו אלא הקדוש ברוך הוא, הוא הגואל שלנו. אז למה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו? מביא אותנו את כל העולם. הוא לאט לאט, מי שמסתכל יפה טוב בעיניים סטריליות דרך משקפיים תורניות, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג לאט לאט את הנבואה, מביא אותנו לקראת הגאולה, לקראת הנבואה, שבאמת יהיה מלחמה כלל עולמית, ואז הוא בעצמו יצא וילחם כי ילחמו ביום קרב. הגמרא אומרת צדיק זין עמוד ב' ממסכת סנהדרין, מלחמות גוג ומגוג. היא לא אמרה מלחמת, מלחמות. למה? כי עתיד להיות שלוש פעימות למלחמה. מלחמה ראשונה גבולות ארץ ישראל, מתואר ביחזקאל המתחת. מלחמה שנייה, הרי ירושלים, יחזקאל המתת. מלחמה שלישית, בתוך ירושלים, זכריה י' ג' י' ד'. ואתה תראה את התיאורים, אתה לא תאמין. רדיו-אקטיבי, כימי, מה שאתה קורא את התיאורים בזכריה, אתה לא מאמין. לשונו תימק בפיו, עיניו תימקנה בחוריהם, הבשר מלט. אתה לא מאמין, אתה קורא את זה, אתה אומר איך יכול להיות דבר כזה? זה לפני 2500 שנה, איך לשונו תימק? ולחץ את ידו ועלתה ידו בידו. היד של אחד מהחיילים נוגע ביד של החבר שלו והיד נתלשת. אתה רואה כאן תיאורים של חומרים רדיואקטיביים, חומרים כימיים, וזה מלפני 2500 שנה הנבואה הזאת. העיניים תימקנה בחוריהם. אהבתם את האפקטים? הבשר שלו מלט מעליו, זה רק חומרים כימיים. ולמי יש את זה אם לא איראן? הרי המדרש אומר במדרש על קודשי מוני סימן תף צדיק תת, דור שבן דוד בא הולך מלך פרס ומחריב את העולם. מי זה מלך פרס? אחמדינג'אד. מי זה מלך פרס? אחמדג'ין. הוא מלך פרס. והוא בא, המלך פרס הולך ומחריף את העולם, וכל אומות העולם מתרעשות ומתגעשות. אנו באים, בישראל מפחדים. ואומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, כל מה שעשיתי לכבודכם עשיתי. הגיע הזמן גאולתכם. אז יש מטרות, יש דרכים. למה הקדוש ברוך הוא שם את הגוי הזה? איך אמר רבי יוסי בן קיסמא לרבי חנניה בן תרדיון? חנינה אחי, אי אתה יודע שאומה זאת מהשמיים הם לכוה? הרי הרגה את טובה ואיבדה את החלף, שרפה את החלו, איבדה את ביתו. ואני שמעתי עליך, אתה מקיל קהילות ברבים. אני שואל אתכם, יש יכול להיות בעולם הזה שהמוסלמים עושים כאלה צרות, משתלטים על הכל, בגיבוי של הערב רב הישראלי? אתה לא רואה שמהשמיים הם לכוה? רסחה ילדים, ביטרה איברים, קרתה ראשים, אנסה נשים, שחטה זקנים, ועדיין היא קיימת? אתה לא רואה שאומה זאת מהשמיים עם לכוה? מי שלא מסתכל ימין ושמאל וקורא את הסימנים שהשם מביא לנו בעיניים, במשקפיים תורניות, עיוור, עיוור. אם אתה לא רואה את הנבואות הולכות ומתקיימות, זה הולך לשם. כמו שאמרתי לכם, שהעגלה של המדינה הזאת דוהרת לתהום. לא נוסעת, לא מתדרדרת, דוהרת לתהום. כבר אמרתי את זה שנה שעברה. ואתה רואה את זה, ואתם יודעים מה? אחרי המלחמה יהיה יותר גרוע מהמלחמה. למה? כי התחילו שם עריפת ראשים. זה יאשים את זה, הוא יאשים את זה. יהיה קטסטרופה. בהנחה שבין הפעימה הראשונה לפעימה השנייה של המלחמה יהיה הפסקה. אבל אם חיזבאללה יחליטו שהם רוצים להתחיל, נגמר, זהו, נגמר, תדעו. אני כבר אמרתי שאנחנו כבר רואים את הנבואות הולכות ומתקיימות ומתגלמות ורוקמות אור וגידים בשטח. אתה רואה שזה ככה, אתה רואה. אז חתימה מעין פתיחה, אז מה התפקיד שלנו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה? תורה וגמילות חסדים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. אבל כמו שאמרתי כבר אלף פעם, יש תורה ויש תורה. יש תורה שאדם לומד בעצבות, בחוסר חשק, אין לו כוח, קורא קצת חוק לישראל, קורא שתי הלכות, מה שנקרא פופקורן, ככה מלמעלה. ויש תורה בשר בקר, יושב, לומד, הכי חשוב, שמח, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. מה, אתה גבר? תבוא תהרוג אותו עכשיו. מה אתה מחכה שאבא שלך ימות? יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. אלא מה? למה הוא לא בא עכשיו? כי יעקב אבינו לומד תורה. אם הכל כל יעקב ואין הידיים ידי אסב, זה לא רק ידי אסב, גם ישמעאל כתוב עליו, ידו בכל ויד כל בו, הוא לא יוכל עלינו אם אנחנו לומדים תורה, כי תורה הגון עם הגנבת ולמצלה. אנחנו לומדים תורה עם הכל כל יעקב ואין הידיים ידי אסב, אין היד יד ישמעאל ידו בכל ויד כל בו, אתה תהיה מוגן אם אתה לומד תורה. אז למה הוא חיכה לימים שאב שלו יהיה ימות? כי אז יעקב לא יוכל ללמוד תורה, כי אבל אסור בתלמוד תורה. ואז אם יעקב לא ילמד תורה, אז הוא יוכל עליו, יקרבו ימי אבל אבי. אבל אני תמתי על זה בספר שלי מרכבות רגמן על התורה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרי מותר לאבל לעסוק בעניינים של אבל. מותר לאבל לקרוא, אני יודע מה, חזון עובדיה על הלכות אבלות? אין בזה איסור. או ללמוד הלכות אבלות? מותר לו, אז הוא כן ילמד. אלא מה צריך לתרץ? יעקב אבינו הוא ילמד, אבל הוא ילמד בעצבות, אבא מת. וללמוד בעצבות לא מגן. ללמוד בדכדוך לא מגן. התורה צריכה לפרוץ מהלב. זה צריך להיות כיף. זה צריך להיות טעים. טעים. יש אדם מקבל שתי ביצים, יודע לעשות אישה בלבוסטית. דעת לחתוך לך בצל, לחתוך לך קצת עגבניות, לעשות לך שקשוק, מרדומה, מרמומה, חרמומה, תבומה. יודע, תח, שתי ביצים, הרימה אותך. ויש אחת, אתה מביא לה סטייק אנטריקוט טיבון, הקדיחה אותו, ארסה את אמא שלו, מי שיוכל, מה עשית? מה עשית? יש תורה ויש תורה, יש תורה, אתה לומד, אתה לומד דברים פשוטים, אבל עשית אותם כיף, טעים, יצא משהו מעניין, כיף התורה הזאת. ויש תורה גם אם אני אביא לך את הנושאים הכי יפים, עין הרע וגלגולים וכף הקלע ומה איזה נושאים הכי מעניינים שיכול להיות, אם אתה לא תעשה את זה בכיף, אם זה לא יבוא מעומקה דליבה בשמחה, הקדחת אותה. התורה זה בדיוק איך אתה מבשל, איך אתה לוקח שתי ביצים שקשוקה, אני מכין לכם שקשוקות פה, כל יום אני, כל יום שלישי, צריך להגיש לכם ארוחה חדשה. כבר נגמרו לי הרעיונות, נתתי לכם לאכול קצת אווזים, קצת תרנגולים, קצת כבשים בני שנה תמימים, כל פעם משהו אחר. ככה סעודה. לכן התורה שאומרת שמגנה עלינו מהמלחמת גוג ומגוג זה תורה עם שמחה. זה תורה שפורצת ממעמקי הלב, רש סמך תת זוהר ואת חנן. איך זוכרים את התורה כששמחים בה? אין שמחה אלא אין זיכרון אלא כשזה בא מתוך שמחה שהיא חשובה לך, שכיף לך, שאתה אוהב אותה, אז אתה נזכר בתורה, אז התורה נבלעת באיברים. וגמילות חסדים, אל תחשוב רק על עצמך ועל הילדים שלך והמשפחה שלך, יש עוד אנשים בעולם. הגמרא אומרת י' ג' במסכת סוטה, תורה תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. רבותיי, כשאדם דואג לאחרים, הקדוש ברוך הוא דואג לו. אל תדאג רק לך, לאשתך, לילדים שלך. יש פה אומה, כולנו עריבים זה לזה, שבועות למתת. ואם אנחנו לא נדאג אחד לשני, אז מי ידאג לנו? מי ידאג לנו? אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. כשאתה לומד תורה, אתה מבין דרך ארץ, מבין מה זה, מה נכון, מה לא נכון, מה הסתברותית נכון, איזה, השכל ישר, מקבל החלטות נבונות. אבל כשאתה חושב על הכיסא שלך ועל התפקידים, ואני רוצה להיות רב ראשי, אז איך אני אדבר עכשיו נגד המדינה? הקדוש ברוך הוא מואס, מואס בכולם שרוצים רק, חושבים רק על עצמם. אין יראת שמיים, אין יראת שמיים, אז הקול שלו אפילו לא שומעים, לא נכנס לאוזן הקול שלו, בגלל שאין יראת שמיים. אבל כשזה ביוצא מעומקה דליבה, מאמת אמיתית, מכנה, באמת רק כדי לדבוק בבורא ברוך הוא, אז זה ניכר, זה עושה רושם, זה משנה, זה מזיז, it's life changing. אז זה יהיה רצון שאנחנו נעסוק גם בתורה, בשמחה, וגם בגמילות חסדים כדי לעזור גם כן לאחרים, ועל ידי התורה וגמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים גאולת עולמים. יראו עינינו, ישמח ליבנו בהגדה ובזמן קריב ונאמר אמן.